שלום. בשבוע שעבר עסקנו בעניין מסודה של מערכת החינוך על פי תקנות שמעון בן שטח ויהושע בן גמלה, והיום אני מבקש לעסוק בעיקר בשאלה של אחראים למימון המערכת הזאת. הדבר הראשון, כשבאים לדון בשאלה של מימון המערכת, צריך לדון למה זה בכלל עולה כסף לכאורה, כי הסוגיה אומרת במסכת נדרים דף למד זין עמוד א', שם הגמרא אומרת שעל יסוד הפסוק בספר דברים פרק ד', ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם, וגם שם כתוב ראה לימדתי אתכם חוקים משפטים כאשר ציווני השם, מה אני בחינם אף אתם בחינם. אז אם כן, לכאורה החובה היא ללמד בחינם. אז אם כך, איפה העלויות הכספיות שאמורות ללוות מין מהלך כזה? כאן, באופן עקרוני כך, ברור שאב כשהוא מלמד את בנו, אז הוא חייב ללמד אותו בחינם. זה פשוט. השאלה היא, כשרב או כל תלמיד חכם שיודע את התורה, כמו שמשה לימד את התורה את כל ישראל, והקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו, כן? אז כל אחד כזה, כשהוא מלמד, השאלה היא, לכאורה, מתוך הפסוק הזה, נראה שצריך ללמד בחינם. אבל הגמרא שם, במסכת נדרים, מביאה את המשנה של אדם שמודר הנאה, אז אומרים שם שמלמדו מדרש, הלכות ואגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. הגמרא שם שואלת, מקרא מה הייתה, מה לא ילמדנו? שום דגע מהן אלה, מדרש נעמקה מהן אלה. אמר שמואל, במקום שנוטלים שכר על המקרא, ונוטלים שכר על המדרש, לכן אם נוטלים שכר על המקרא והוא מלמד אותו, אז הוא מענה אותו, נוטלים, לא נוטלים שכר על המדרש, שם אין לו הנאה כי יכול ללמוד מכל אחד. מהי פסקה, החילוק הזה בין מקרא למדרש? אז אומרת הגמרא שם, הקמא שמלן, ואפילו במקום שנוטלים שכר, על המקרא שר אלה משכן, על המדרש לא שר אלה משכן. מה ישנה מדרש דלא, דכתיב אותי ציווה שם, מה אני בחינם, אף אתם נאמה בחינם, מקרא נאמה בחינם. רב אמר שכר שימור, ורבי יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים. זה מה שכתוב כאן בגמרא, שלפי רב, השכר שמותר לטול הוא שכר שימור, אבל רבי יוחנן אומר שהשכר הוא פסוק טעמים. לפי רב שאומר שכר שימור, אז מובן, כן, שזה ההבדל בין מקרא לבין מדרש. מקרא מלמדים את הקטנים, מדרש כבר מלמדים את היותר גדולים. שימור צריך יותר לקטנים, כן, שכפי שהמפרש שם אומר, רב אמר, מה הייתה, מה התירו למשקל שכר מן המקרא, מפני שאין נוטלים שכר אלא על שכר שימור, שמשמרים לתינוקות שאין מניחים אותן לצאת ולעסוק בדברים בטלים, ולא שכר לימוד המקרא. וקטנים וצריכים שימור, למדין מקרא ולא גדולים. ולאחר לא ילמדנו מקרא לקטנים בחינם, דהויל ושרה למשקל עליי ושכר, כמענה השכר שיהיה לא ליתן. אבל מלמדו מדרש, לקטנים אין לומדים מדרש אלא לגדולים, וגדולים נטלו שכר שימור, ולא כמענה לא כלל ולאחר שרה. רבי יוחנן אמר ששכר פיסוק טעמים, שהוא לוקח מהם שקל מניו שמלמדם ניקוד וטעמים, והוא שכר מצה למשקל, פיסוק טעמים אינו אלא במקרא. ולאחר לא ילמדנו מקרא, כי רק במקרא שייך פיסוק טעמים. על כל פנים, זהו הדבר שבוקע ועולה מאותה סוגיה, שמותר ליטול שכר עבור שימור או עבור פיסוק טעמים. שכר שימור זה כבר שאמרנו, המפרש אמר כך גם בתוספות שם, שכר שימור שמשמר מלמד התינוקות שלא ילכו אנה ואנה, אבל מדרש שאינו צריך ללמוד כי אם לגדול, שאינו צריך שימור כבן עשר למשנה. כך יוצא מדברי התוספות שם, גם כן שכר שימור, הכוונה היא שהילדים לא ילכו בטל. הראש מפרש שכר שימור בצורה קצת שונה. שכר שימור נוטלים, אומר הראש, על נערים הקטנים הלומדים מקרא לשומרם שלא ילכו בשווקים וברחובות ויזוקו ויתחנכו לדברים הרעים. זאת אומרת, לא סתם איזה שהנערים ילכו בתל, אלא הראש שחושש שעלולה פה להיות סכנה שהם יתחנכו לדברים רעים, ובעצם תפקידו של המלמד זה גם להגן עליהם פני אותם דברים רעים. ועל כך, על הדברים האלה של הראש, הגיב בחתם סופר בתשובה חושם משפט סימן קוף סמך א', והוא כותב כך: ושכר שימור דעת הילדי אימא במילתא. והוא מביא את פירוש הראש שדיברנו קודם, והוא אומר, הייתי אומר, מה עניין שימור המלמד? נהי שמחויב ללמוד בחינם, היינו דרך לימודו, וכל מי שרצה בו וישמע. המלמד לדעת החתם סופר צריך לרשה ללמוד את התורה במקום שהוא רוצה ללמוד, והוא לא חייב ללכת למקומות אחרים, אלא באותה סוגיה שהוא בעצמו רוצה ללמוד, ואז הוא, מצד זה הוא מחויב שכל מי שרוצה לשמוע אותו לומד, הוא חייב להשמיע את הלימוד שהוא לומד בעצמו בכל מקרה. הוא מחויב אפילו להבינו, להשיבו על שאלותיו, אפילו פסוק טעמים, לאחמן דאמר, הכל בחינם. אבל אם לא ירצה לתות אוזן לשמוע בלימודים, ויצא חוץ וידבר דברים תלים, ויעסוק בבלי העולם, אין חיוב על שום אדם להכריחו לשמוע. כי אם האב מחויב לחנכו במצוות, ולא אחר. כאשר ציווני השם אלוקי נעמה, משה רצה לשמוע מפי הגבורה, וכן ישראל מפי משה, אבל לא להכריחם. שם הוא אומר, כל תלמיד שרוצה ללמוד מהרב, צריך הרצון וכל המוטיבציה צריכה לבוא מצד התלמיד. הרב לא אחראי על המוטיבציה של התלמידים בכלל. הרב אדרבה צריך ללמוד במקומות שהוא רגיל ללמוד, וזהו. אבל לא להכריחם. והיינו שכר שימור, אז לדעתו של החתם סופר, מה זה שכר שימור? זה לא שלא יצאו לתרבות רעה. אלא שכר שימור, אומר החתם סופר, שמשלם למלמד להכריח לנער ללמוד. זו הנקודה, וזה קשור שם לשאלה שהוא נשאל שם בעניין זה. על כל פנים, לדעת החתם סופר, וזה החידוש שלו, ששכר שימור זה השכר שהמלמד מקבל כדי להכריח את הנערים ללמוד. טוב. הרן שם מוסיף נקודה מעניינת. הרי ראינו כרגע ששכר שימור זה מפני הנערים הצעירים שלא ילכו בתל או שלא יצאו לתרבות רעה או כדי להכריח אותם ללמוד. אבל מדרש שם כתוב בסוגיה לא שאלה למשקל, כי מדובר ב כבר בגדולים שבאים ללמוד, ושם בדרך כלל אין בעיות משמעת. על זה כותב הרן שם, על יסוד הירושלמי, ולעניין הלכה כותב הרן, קיימה לה דעה למדרש לא שרה למשקל. מי הוא הנמי לשכר לימוד? אבל אגר בטלה שר. שכר בטלה יכול גם מלמד מדרש לקבל. ואחי איתה בירושלמי, דגרסין הנתם, יכול אף על מקרא ותרגום כן, תלמוד לומר, חוקים ומשפטים. לפי ירושלמי, רק חוקים ומשפטים צריכים ללמד בחינם. חוקים ומשפטים אתם מלמדים בחינם, והיא אתם מלמדים בחינם מקרא ותרגום. שואל את הגמרא שם, וכן חמם, מתניה, נסבין, אגריאון, רואים שגם אלה ששונים משניות ולומדים חוקים ומשפטים, הם לוקחים שכר. אמר רבי יהודן ורבי ישמעאל, שכר בטלן הם נוטלים. אז כאן יוצא שמותר להם לקחת שכר בטלה. שכר בטלה זה כיוון שהם צריכים מסתומם להתעסק לפרנסתם, וכיוון שאין להם כסף לפרנסתם, והם צריכים לשבת וללמד במקום להתפרנס, עבור שכר בטלה זה גם כן וגם כן מתיר ליטול שכר עבור ההוראה. עכשיו, אז אם כן, הגענו למסקנה שאכן יש מצב שהמלמדים, או כל אותם מושיבים למדי תינוקות, ותקנת יהושע בן גמלה ושמעון בן שטח ואחרים, כן? אז ברור מכל הדברים האלה שהדברים האלה גם עולים כסף. שאלה עכשיו, מי אמור לממן את העלויות שכרוכות בהפעלת המערכת הזאת של תקנת יהושע בן גמלה? באופן פשוט, הראשונים אמנם דיברו בעניין הזה מעט, ואני רוצה אולי להתחיל קודם כל מן הסוגיה עצמה. כי בסוגיה עצמה נאמר, שם בבא בתרא דף כף א' נאמר, אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך, לא ממתינה נינוקה ממטה למטה, אבל מבקנישתא לבקנישתא ממתינה. על זה כבר דיברנו בשבוע שעבר לגבי מינימום של תלמידים בכל כיתה ושצריך להיות בכל עיר. ואז שם נאמר בהמשך הסוגיה, והיא כ-40, זאת אומרת אם יש 40 תלמידים בעיר, מוקמינה לשדוכנה ומסייעינה לי ממטה. כך כתוב בסוגיה. מה פירוש מסייעינה לי ממטה? אז רש"י במקום אומר, מסייעינה לי ממטה, זכור לו אותו רש דוכנה. יש אדם שכפי שמובר בראשונים שם בסוגיה, מי שרצה יוכל לעיין שם בהרחבה בראשונים, מדבר באדם אותו רש דוכנה, הוא לא בדיוק מלמד עצמאי שיכול ללמד עצמאי, אלא הוא מקבל גם כאן איזה פן מסוים של סטאז' שהוא יושב ליד המלמד הראשי, והוא מסייע ליד המלמד הראשי. המלמד הראשי מראה לו ומלמד אותו כמה דברים, והוא נותן לו גם כל מיני משימות לעזור לו עם הנערים. ושכרו של אותו רש דוכנה הוא לא שכר מלא, אבל הראשונים שם מפרשים שבוודאי ובוודאי אין הכוונה שהעלות של המסייע תבוא משכרו של המלמד בעצמו. למשל, כפי שאומר שם הרי מגהש, הוא אומר שם כך, רש דוכנה מלמד אחר שישב עמו ומסייע אותו ללמד הנערים ולחנך אותם לפניו, ומסייען להי רש דוכנה ממטה. כלומר, אומר הרי מגהש, אין פוחתים להי מקרה דרדקה מסחרו מה שנותנים להי רש דוכנה, אלא נותנים לו סחרו מושלם, ונותנים להי רש דוכנה שכר אחר מבני מטה. אז מכאן, לכאורה, אם השכר אחר מבני מטה, אז מסתבר שמדובר פה באמת שבני העיר צריכים לממן. רק גם כשהמושג הזה של בני העיר, עדיין צריך להבין מה בדיוק הכוונה כשכתוב כאן שנותנים לו שכר אחר מבני מטה. אפשר להבין בני מטה הכוונה מבני העיר, דהיינו ההורים של הילדים האלה שבאים ללמוד, אז הם, כיוון שצריכים לזכור עכשיו גם רש דוכנה, אז הם צריכים לדאוג גם למימון של הדבר הזה. כן? ומשהו יש לנו ברצווה שם שאומר, הוא דן שם בשאלה אחרת, הוא דן שם בשאלה מה חידושו של רבא כשהוא בא להגיד מתקנת יהושע בן גמלא לא ממתינה נינוקה ממטה למטה, ולא קשה לי מייקה משמעלה רבא פשיטה דהיינו תקנת יהושע וזקנים שבדורו. זאת בדיוק תקנת יהושע בן גמלא, שלא יבירו מעיר לעיר אלא שיקימו מוסדות בכל עיר. ויש לומר דהקה משמעלה דאפילו אין בעיר קפי תינוקות דהו סך מקרה דרדקה, כיוון שיש שם תינוקות כלל קופין אבותיהם לבני העיר לזכור מלמד בתוך העיר, ונותנין האבות הראוי להם והשאר בני העיר. אז כאן כבר רואים שהמימון הוא איזה מימון כפול, שקודם כל ההורים נותנים, כן? אבל כל אחד מההורים נותן כפי הראוי לו, וכנראה שיש משימה שמוטלת בכל זאת על הציבור לממן את העלויות או את שאר העלות של המלמד, ובוודאי ובוודאי של הרש דוכנה. הדבר הזה לא כל כך פשוט, כי יש תשובה של אגרות משה, שהוא דן בחינוך של ילדים שהם פתאים, מה שהיום אנחנו קוראים לו חינוך מיוחד, ועל זה עוד נדבר בהמשך, אבל תוך כדי דבריו הוא גם דן בסוגיה שלנו, והוא מעלה שם ספק. והוא אומר כך, ואף שלא מצינו בגמרא, זה תשובת אגרות משה ביורה דעה, חלק ד', סימן כ"ט. ואז הוא כותב שם כך. ואף שלא מצינו בגמרא, שגם למלמד אחד לקפי ילדים שחייבו בת השלומין, גם את מי שאין לו בן. הוא אומר, גם לא מצינו בכלל, שיכול להיות שכל מי שמחויב בת השלומין לאותה תקנת יהושע בן גמלה, שמלמד אחד ל-25 ילדים, שכל חובת התשלומין מוטלת דווקא על ההורים, מי שיש לו בן, מי שאין לו בן, לא חייב לממן. זה התקנה, עד שבא יהושע בן גמלה ותיקן, שיהיו מושיבים למדי תינוקות בכל מדינה ומדינה בכל עיר ועיר, אמר רבה מתקנה את יהושע בן גמלה, ואילך הוא מזכיר רק את התקנה, כן? הוא צריכה, הוא אומר, התקנה הזאת, הוא צריכה להחיוב על פרנסי העיר, שיראו שיהיה בכל עיר ועיר, למדים קבועים לתינוקות, ולא יצטרכו להוליך את הילדים לעיר אחרת. זאת אומרת, לפי הבנתו כרגע, כל התקנה, כל משמעותה של התקנה, היא שפרנסי העיר צריכים לדאוג שיהיה מלמדים קבועים בעיר. אבל לגבי שאלת המימון, זה לא חלק מהתקנה. שאם כן, אפשר שכל אחד מהאבות ישלם בעצמו, כפי שבעצוק בעצמו מלמד. וכשהיה אחד עני, הוא צריך בעצמו לחזור על הפתחים לשלם. כך הוא חשב שיש מקום לפרש כך, שבעצם החובה היא רק להושיב מלמד תינוקות, זה התקנה, אבל המימון כמובן צריך לבוא מן ההורים, כל אחד מההורים צריך להשתתף, ואם יש מישהו עני שלא מסוגל לממן, אז יחזר על הפתחים בעצמו, כשהיה אחד עני, הוא צריך בעצמו לחזר על הפתחים לשלם. זה כך לפחות הציע באחת השלבים משה פיינשטיין שם באותה תשובה. מכל מקום, אבל הוא נסוג אחר כך וכותב, מלשון מושיבין, הרי תקנת יהושע בן גמלה הייתה שהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, משמע דהו גם משלמים. דסתמה, מושיבים, הם המשלמים. מאחר שלא נתפרש. וראיה נוספת הוא אומר, וגם כיוון שתקנת יהושע בן גמלה הייתה הרי כדי שכל ישראל ילמדו גם אלה שאין להם אבות, לא רק מי שיש לו אב, הוא היה הרי דואג גם על בני עניים וגם על אלו שהאב לא ירצה לשלם, כן? ולכן הוא נטייתו של אגרות משה בסופו של דבר, כן? היא שגם עיקר התקנה הייתה שגם המימון יהיה על ידי בני העיר, אבל לא ברור מתוך דבריו שגם אם המימון הוא על הציבור, זה לא אומר שזה חינם לגמרי מצד ההורים, אלא יכול להיות שכמו שראינו לפני כן ברטב"א, כפי שהוא אומר, שקודם כל גובים מכל אחד מן ההורים את מה שהוא מסוגל לתת, שכופין אבותיהם לבני העיר לזכור מלמד בני העיר, ונותנים האבות הראוי להם, אומר הרטב"א, והשאר בני העיר, והשאר זה דבר שמוטל על הציבור. מי שהרחיב בעניין הזה באמת שם, באותה סוגיה, בצורה יפה, זה היה דרמה שם. היה דרמה שם, בסימן נ"ח, הוא כותב שם כמה דברים, וחשוב אני אקרא את כל לשונו, כי יש שם כמה נקודות מעניינות שכדאי לשים לב אליהן. ואמר רבה, סך מקרה דרתה כ-25 ילנוקה. זאת אומרת, כיתה תקנית 25 ילדים, ויהי כחמשין מוטבינן טרי, ויהי כארבעין מוטבינן לרש דוחנה ומסעינן לממטה. כלומר, דמוטבינן למלמד הדיוט שאינו ראוי ליטול שכר שלם כמלמד, לפי שיושב לפני המלמד על הדוחן, ומסייעו ללמד את הנערים הקטנים ולחנכן לפניו. ומה שאינו יודע, זאת אומרת מה שהרש דוחנה עצמו לא יודע, הרי המלמד הבקים מלמדו. וכאן הוא פירוש, גם הוא יש לו אינטרס, הוא מתלמד, מקבל פה הכשרה, להיות מלמד, בהמשך הדרך, להיות מלמד עצמאי. ומסיין עלי להי רשדוכנה ממטה, כלומר, דלא פחתין עלי להי מקרה דרדקה מאגרי, משום היי אגרה דיהבין עלי להי רשדוכנה, אלא יבין עלי למקרה דרדקה אגרי מושלם. זאת אומרת, למלמד הרגיל, הראשי, נותנים לו צחרו השלם. ויבין עלי לרש דוחנה ונותנים למסייע אגרה אחרינה ממטה, שכר אחר מהעיר, לפי מה ידחזר, לפי מה שמתאים לו בהתאם לרמה שלו. והיינו תמה דקרה לסיוע, משום דלב שכר שלם, כיוון שלא מדובר בשכר שלם. ושמעינן מינה, וזאת המסקנה החשובה שמסיק היד רמה מכל הדיון הזה, דמחייבינן ציבורה לאותובי מקרה דרדקה בכל מטה, שהציבור חייב להושיב מלמד בכל עיר, ומיטב לאגרה ומידי ציבורה, ולתת לו שכר, והשכר הוא משל הציבור. כאן זה אפילו יותר מרחיק לכת מאשר מה שראינו ברטווה, כי הרטווה דיבר על זה שכל הורם משלם, והציבור אמור לדאוג להשלמת ההכנסה של המלמד. כאן נראה יותר מדברי היד רמה, שהמלמד הוא שכיר של הציבור, הוא בכלל לא שכיר של ההורים, והוא לא בא במגע עם ההורים. דהיינו, הציבור משיב אותו והוא מקבל שכר מהציבור. ויכול להיות שגם היד רמה יסכים שכשהציבור בא, הוא מטיל גם איזשהו מס מיוחד או חובת תשלום מיוחדת על ההורים לפי היכולת ההשתכרות שלהם, ועם מס כללי על בני העיר שמאפשר את הפעלת המערכת. לא ברור בתוך היד רמה אם הוא מתכוון לזה, או שהוא מתכוון בכלל, שכמו שמקובל היום, בוודאי ברמה הציבורית, שכל אחד משלם אותו מס, אין מס מיוחד לחינוך, ויש חוק חינוך חובה, ובעצם הציבור הוא זה שמממן את המערכת, כשכולם משלמים את אותו מס, ומי שרוצה תוספת מיוחדת על זה, יש באמת תשלומי הורים מיוחדים, אבל בסך הכל החינוך הבסיסי שניתן לכולם, את זה כולם, את זה הציבור משלם, והציבור כמובן גובה את המס מכולם, אבל זה לא מס יהודי, אלא מס כללי. ברטווה יש שם בפירוש מגמה כפולה, דהיינו, ויכול להיות שבהחלט הרושם שמתקבל מדברי הרטווה, שהמימון נעשה, המלמד הוא בעצם עובד מול ההורים, אלא שיכול להיות שהציבור חייב להשלים את מה שהאבות לא יוכלו לשלם. זה לא כל כך בטוח שם, אבל כך בהחלט גם יכולים הדברים להשתמע. ביד רמה ברור לי לפחות נקודה אחת ברורה, שהמלמד הוא בא במגע רק עם הציבור, עם הנהגת הציבור, והציבור מממן. איך הציבור דואג למימון, זה לא כתוב כאן, ויש כאן שתי אפשרויות, שיכול להיות שבאמת הציבור גובה מיסים מהתושבים, לטובת כל צורכי העיר, והמלמד הוא אחד מצורכי העיר, בלי קשר לשאלה יש לך בן, אין לך בן, אבל בהחלט יכול להיות מציאות, ואולי גם היד רמה מסכים לזה, אם כי בדבריו זה לא ברור, שיכול להיות שגם הוא מסכים שהורים שיש להם ילדים ישלמו קודם כל זה תשלום בסיסי, ואחר כך מסי הציבור יממנו את השאר. הכל פנים, זאת המסקנה של היד רמה, שמעינן מינה דמחייבין ציבורה לאותובי מקרה דרדקה בכל מטה ומיטב לאגרה ומידי ציבורה. ואת כל זה הוא מוכיח, דקאמר רבה מוטבין עלי רשדוכנה ומסעין עלי ממטה. שמעת מינה דמקרה דרדקה גופי שהמלמד עצמו מדברי מטה הוא דשקיל מידי ציבורה, שהוא בעצמו נוטל את שכרו מהציבור. ואכן הממ הסתבלה, מדי התקטן התקין יהושע בן גמלה שיהיו מושבים מלמדי תינוקות, והיא דלא יבינן לו אגרה מדציבורה, מה שיהיו מושיבים, מה אתה מושיב אם אתה לא נותן לו שכר מהציבור? איך אתה יכול להושיב בלי לתת לו שכר מהציבור? על כורחך, ההושבה, כמו שראינו כבר, גם שבסופו של דבר גם יגרות משה נטה לכיוון הזה, רק הוא כנראה לא ראה את היד רמה, אז היא דלא יבינן לו אגרה מדציבורה, מה שיהיו מושיבים, אלא לאו דלא יבינן לו אגרה מדציבורה, והכן עדיף וככה עדיף, כי איך דלי אלפו בני עניים כבני עשירים, זה באמת הרי כל תקנתו של יהושע בן גמלה היא לאפשר באמת שוויון של כולם, שכולם יוכלו ללמוד בצורה טובה, ולכן כל המערכת היא מערכת ציבורית, שהציבור משלם, ואם יש השתתפות של ההורים או לא, זה כפי שראינו, יש אצל הרטווה, זה ברור שיש השתתפות כזאת, ואפילו אולי לפי הרטווה, ההשתתפות של ההורים היא השתתפות ישירה מול המלמד. ביד רמה ברור לי שלו שאין השתתפות ישירה מול המלמד, אלא אם יש השתתפות צריכה להיות מול הציבור, וזה גם זה לא ברור, כי יכול להיות שכל המסגרת היא מסגרת ציבורית גמורה. עד כאן בנוגע למימון מערכת חינוך תקינה רגילה לפי הכללים שראינו כאן. אבל יש מקום לדון בעד כמה חובת הציבור קיימת כשמדובר במערכת חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים. כאן מעניין הדיון של אגרות משה שהזכרתי קודם, ששאלו אותו בעניין הזה ביורדיה בחלק ד' בסימן כפתת. שם באותה תשובה הוא דן בהתחלה בחילוק שיש שני סוגים של ילדים צרכים מיוחדים, בין חילוק בין שוטה ובין פטי ביותר, כך הוא אומר. והוא כותב שם ככה, ששוטה לא תלוי בכישרונות הבנת דברים ועניינים. דאב בעלי כישרון להבין דברים, אפשר שדעתם תהיה משובשת ומטורפת. זאת אומרת, יכול להיות שמסוגל להבין דברים, רק שההתנהלות שלו היא לא התנהלות נורמלית. והיינו שיודע ומכיר שאי כחילוק בין הדברים שרואה, אבל הוא טועה בדמיונו, הוא מתחלף אצלו הדמיונות בזמנים קצרים מאוד, ויש שגם בבת אחת מתחלפים אצלו. וכמעט שכל אדם מכיר זה שהאיש שהוא שוטה. וגם שייך שאדם ברדת יעשה לפעמים דברים שנדמה כמעשה שיגעון, כולי, לא נעריך עכשיו בזה. אבל פטי הוא אומר, הוא מי שדעתו קלישתה, יש לו הבנה קלושה, אדם לא מבין, יש לו פחות או יותר התפתחות שכלית איטית, שאינו מבין את הדברים כמו שהם, ואינו יודע לחלק בין הדברים שרואה ולהבין את מהותם ואת צורכם. והוא בגודלו כדעת קטן, זאת אומרת, גם כשהוא גדול, נניח, הוא יכול להיות בן 15, אבל יש לו תפיסה והבנה כמו שילד בן 4, בן 5. יש שהוא כדעת בן 6, ויש גם כפחות. אבל דעתו הוא קבוע כפי מדרגת שכלו, הוא מתפתח קצת מעצמו, וכאשר כתבו השואלים בעצמם. ויש גם שאין מתפתחים בעצמם, אבל אפשר שעל ידי חינוך ולימוד יתפתחו קצת. ואז הוא אומר, השואלים רוצים לידע אם יש חיוב ללמוד עמהם מה שאפשר ללמדם ולחנכם, ומה שאפשר שידעו. אז שאלו אותו האם גם כלפיהם קיימת מצוות חינוך לילדים כאלה. ואז הוא אומר כך, והנה ודאי שחייבים מצוות כשביאו שערות והם בני י' ג' ובנות י' ב', ויש חיוב על האבות ללמדם מה שאפשר להם מקטנותם, בזמן ששייך שיבינו לפי כוחם. לא בבני שש כמקובל, שמחויבים להתחיל עם סתם ילדים, אלא בזמן שמכיר כל אחד על בנו שכבר שייך ללמוד אותו, הוא הזמן ללמדו. קריאת שבע מעל פה, שידע פרשה ראשונה, תמונת האותיות, ללמדו שיש בורא עולם, ובורא כל הדברים שאוכל ושותה, וגם שיש דברים שאסורים לאכול, ושיום השבת אסור לאמו לבשל, ושצריך לשמוע קידוש, וכדומה. קיצור. כמובן שאדם, גם ילד כזה, צריכים ללמד אותו את הדברים הבסיסיים שהוא מסוגל לקלוט, מסוגל להבין, וכמובן שלא ביום אחד שייך שילמדו, אלא לאט לאט, וכשיוכל לקרוא בסידור, אפילו בדוחה, קריאת שמה, 18, יתחיל ללמדו קצת חומש, וכו'. אז יש פה כמה, הוא מתווה איזה שהם תכנים שצריך הילד, האב, ללמוד עם בנו. ואז הוא מגיע לקביעה, ומאחר שאי אפשר זה לאב עצמו התרוד בפרנסתו ולימודו, מחויב ביחד עם עוד אבות, כשישנם, לזכור להם ללמד על זה. וכמובן אי אפשר ללמד ללמוד עם תינוקות כאלו, בסך תינוקות שלומד מלמד עם סתם ילדים. דהיינו כיתה של ילדים כאלה, היא לא יכולה להיות כיתה בגודל רגיל. ויהיו מחויבים לזכור להם ללמד אף לסך קטן, כפיתי ילדים מדרגתם, שיומדו המבינים את זה. זאת אומרת, יעמדו, על פי הערכת המומחים בעניין, ייצרו כיתה שמתאימה לגילאים האלה, פעמים שישה ילדים בכיתה, פעמים שבעה, שמונה, כן? שזה כמובן פי שניים או שלושה, כפי שהוא אומר בעצמו, מכיתה ממוצעת רגילה, שדיברנו על כיתה של 25 תלמידים, כאן הכיתה כמובן היא הרבה יותר קטנה. עכשיו, כל זה הוא דיבר על זה שיש חיוב ליצור מסגרת לימודית כזאת. מה עם המימון? המימון כבר הופך להיות יותר בעייתי. אז זה אומר, לחייב כל אדם שיעזור לישיבת את תלמידים כאלו שצריכים ל-25 ילדים, שלושה מלמדים, ואולי אפילו ארבעה, אולי לא חייבו רבנן. זאת אומרת, גם אם לפי מה שכבר עברנו קודם, שלמסקנתו חכמים הטילו על הציבור לממן מערכת חינוך של כיתה ל-25 תלמידים, כן? אם כן, ודאי, כפי שאומר שם, שגם המושיבים תקנת שם גם למש משהו פנסה וגבי העיר, מתחייבים לשלם, והם יגבו מן האבות, או לכל פחות היו מקבלים עצמם בדין הריבות, וכו' וכו'. אז הוא אומר את זה. אבל, הוא אומר, אין להביא מזה ראיה שגם התחייבו מקופה של צדקה לשלם ללמד ילדים, שצריך להם שלושה וארבעה מלמדים לכל 25 ילדים, שאולי לא רצו חכמים להטריח הציבור יותר מזה. ואז נטייתו הראשונית היא שיהיה חיוב על שאר אינשה לשלם עבור חינוך ילדים אלה, לפי הערך דמלמד 1 ל-25 ילדים. דהיינו שיש איזה מין תקציב, הציבור צריך לממן עלות של כיתה רגילה, זה שצריכים להפעיל פה שלושה מלמדים, ואז אולי עלויות פי שלושה ופי ארבעה, לגבי תוספת העלות, זה ההורים צריכים לדאוג, או מי שרוצה לתת צדקה, אבל אין חובה לקחת את הכסף הזה מכספי הציבור. כן? זה בשלב ראשון הוא טען. אבל בסופו של דבר נראה מדבריו שהוא מקבל, מגיע למסקנה שונה, וגם מסתבר, לא שייך לחלק, החיוב ייתן אמהות צדקה גם על כל הוצאה מיוחדת מה שצריכים. מאחר שחזינה שצריך ליתן מצדקה גם על לימוד תורה, אז אומר ברור שלדעתו צריך לתת מכספי הציבור גם על כל ההוצאות שילדים כאלה זקוקים להם. אבל הוא טוען שעניין קדימה למי שאין לו הרבה, יש לו להקדים תחילה לאלו שלומדים מסתם תלמידים, שיכולים לידע כל התורה בחמותה, באיכותה ובעמקותה, ואחר כך ליתן לאלו שלומדים מתלמידים כאלו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, הוא אומר שיכול להיות שלגבי סדרי קדימויות, עדיף לפתוח כיתה רגילה, מאשר לפתוח כיתה כזאת של חינוך מיוחד. אבל בצד החיוב, הוא סובר שבוודאי יש חיוב לאבות, ודאי יש חיוב ללמד עם ילד, לדאוג ללמד ילדים כאלה, או לזכור עבורם מי שילמד, וגם לייסד מוסד, אם יש הרבה ילדים כאלה, והוא טוען שגם יש חובה לציבור לעזור מדמי צדקה, כפי שהוא אומר, כפי שאמרנו קודם, ונראה לי מדבריו ש, כמו שאמרתי, שהוא נוטל לחייב את המערכת הציבורית בסופו של דבר, גם לתת לממן מערכת כזאת, אלא אם כן היכולות שלה מוגבלות מצומצמות, אז הוא, בזה הוא נוטה לומר שהחובה הראשונית יותר, זכות הקדימה, היא להקמת כיתות רגילות של אנשים שיכולים ללמוד תורה בעמקות, בהרחבה, בצורה מלאה, ואחר כך לדאוג גם לנערים האלה. נסתפק בזה להיום. תודה.